הקו הסוציו-אקונומי המכונן בציונות ההרצלאית, זה שהמדינה והקורפרטיבים בידיהם צריכים להיות כל משלטי הכלכלה. הממון, הקרקע, הבורסה, הביטוח וכדומה. כלומר, התחומים שמי שמרזיק בהם, הוא שולט בחברה, מחצבים, פחם, גז, נפט, הון, זה צריך להיות בידי החברה או המדינה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק, והפעם איתי מראיין אורח מפתיע, אלי קוק. תכף נגלה למאזינים מי הוא ומה הוא עושה. שמענו בפתיח את ההיסטוריון אדם רז, מחבר הספר הרצל, מאבקיו מבית ומחוץ. שלום אלי.
שלום, אלן.
מה העניינים?
בסדר, טוב לחזור לארץ.
חזרת אלינו מסטנפורד.
נכון, נכון.
ספר מה היה בסטנפורד, מה חקרת, מה למדת.
קודם כל למדתי ששיקרו לי כל החיים. אני במקום מפילדלפיה, ואמרו לי כל הזמן, קליפורניה, אל תעבור לשם, זה כולם כאלה לפלפים. תשמע, מדהים, מדהים. איזה גביר מדהים, אוכל הרבה יותר טוב ממה שיש בחוף המזרחי. אני היסטוריון של הקפיטליזם. אני כותב ספר בעצם על ההיסטוריה של תפריטי בחירה. יש מושג בכלכלה התנהגותית, choice architects, אנשים שבונים ככה את התפריטי בחירה שלנו. ובדרך כלל, אצל כלכלנים התנהגותיים, לא תמיד, זה תמיד הצד היותר חיובי של זה, איך אפשר לגרום לאנשים לאכול אוכל בריא יותר, או איך אפשר לגרום לאנשים להשקיע במנויות יותר טובות. אבל אני בעצם מראה ככה יותר את ההיסטוריה האפלה של הרעיון הזה בכלל של, מצד אחד הקפיטליזם זה אמור להיות בחירה חופשית וזה וכולי, אבל מצד שני, למי יש יותר כוח? מהשיעור ההוא שבוחר מה הם בעצם הבחירות, מה האופציות שאתה מקבל ומה האופציות שבכלל לא נמצאים על השולחן. אז אני מתחיל באיש שהמציא את המבחן האמריקאי, שהיה גזען לא קטן, ואחת הסיבות למה בסופו של דבר יהודים לא יכלו לעלות לארצות הברית ומתו בשואה, באמת יש ממש קשר ישיר. אני ממשיך ל-industrial psychologist, ככה קוראים לזה, מי שהמציא את ה-5-star rating, שעכשיו משתלט כמובן על חיינו, וכל נהג אובר מסכן יודע שהוא צריך להתחנף לנושאים שלו, כי אם הוא ירד מתחת ל-4.5, אז הוא ביי ביי. וגם מלצריות היום במסעדות בארצות הברית, יש טאבלטים שמדרגים, כל הזמן מדרגים. זה ממשיך לאיש שהמציא את ה-like button, וזה לא מרק זקרברג, זה הרבה לפני זה, פרנק סטנטון, הנשיא של CBS, וממשיך בעצם לסיים עם בעצם עלייה של העולם ה-digital capitalism, ושם בכלל אנחנו רואים כמה שהכוח של ה-menu makers, של האנשים שבונים את התפריטים, איזה כוח אדיר יש בזה, הם מחליטים מה מופיע במסך, מה לא. אם אתה לא משלם לגוגל כסף, אתה נעלם בעמוד 17, כל מיני דברים כאלה.
כן, אז אמרת בעצם שיש לזה דברים חיוביים ושליליים, אבל האינטואיציה שלי מארכיטקטורת בחירות, choice architect, שזה נולד בדרך כלל תמיד במוטיבציה של רווח על ידי חברות וארגונים אחרים שרוצים לעשות מניפולציה לצרכנים.
אבל האירוניה היא שהמושג עצמו הומצא על ידי טיילר וסנסטיין, שהם כלכלנים התנהגותיים ומשפטנים. אגב, טיילר עובד בביזנס סקול, אבל אם תקרא את כל הספר הזה, אגב, ספר מאוד מעניין, מאוד מליץ לאנשים לקרוא את נאג', ספר שמחר הלוואי עליי שנמכור כאלה. הכל זה סלפ-הב, הכל ספין חיובי, זה כלומר, הספר לא מדבר. אפילו הסצנת הפתיחה, הם ממציאים שני דמויות, הבחורה שעובדת בקפיטריה הציבורי, ואיך היא יכולה לגרום לילדים לאכול אוכל יותר בריא, ואז יש איזו דמות שלא אומרים בכלל מהו, שהוא יועץ לסופרמרקטינג. אבל אנחנו בכלל לא שומעים עליו לאורך כל הספר. כלומר, בסופו של דבר, מה שאני מנסה לעשות, זה בעצם להציג את הרעיון המאוד מעניין הזה של choice architecture שלקחתי מהם, אבל באמת להראות בדיוק את הצדדים האלה, הצדדים היותר כוחניים, יותר רווחיים, והיום הסיפור הגדול בארצות הברית הרבה פעמים, זה לא הבעיה שאין לנו בחירה, זה איך מגבילים לנו, איך אני משתמש בביטוי choice box. איך מכניסים אותה למין קופסה כזאת של 4 בחירות, וזהו, וזה כוח אמיתי.
אז הסיבה שהזמנתי אותך להיות המראיין האורח של הפודקאסט השבוע הוא שאנחנו דווקא נעסוק במשהו אחר לחלוטין, הוא לא יודע, אולי בהמשך נראה שגם היה לאיש הזה רעיונות לגבי choice architect, אני לא חושב, אבל אנחנו הולכים לדבר היום על הרצל, בנימין זאב הרצל. והסיבה שהחלטתי שעכשיו הזמן לדבר על הרעיונות של הרצל היא שלפני כשבועיים ההסתדרות הציונית, אחד מהגופים האלה שנמצאים פה כבר הרבה מאוד שנים ולא ברור בכלל מה הם עושים, ההסתדרות הציונות, קרן קיימת לישראל והסוכנות, הודיע על, בעצם לא כל כך הודיעו, הם עשו את זה די בחשאיות, על זה שהם עושים כנס 125 שנה לקונגרס הציוני בבאזל, ומטיסו מאות מחרים, פוליטיקאים, מקורבים, פונקציונרים, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, פילנטרופים כמובן, לבאזל, לכנס סגור, כדי לסמן את התקופה הזאת שחלפה, ושאני קראתי את הדבר הזה, אז אנחנו כותבים הרבה על השחיתויות בארגונים האלה בשנים האחרונות, זה לא חדש, אבל אמרתי לעצמי, תשמע, זה הזדמנות לעשות דבר שרציתי לעשות ממזמן, והוא לספר לקוראים שלנו ולספר למאזינים שלנו, מה באמת היו הרעיונות הכלכליים והחברתיים של הרצל, כי כולנו מכירים היטב את הרעיונות המדיניים שלו, הוא חוזה מדינת היהודים, אבל למעשה הרצל היה הרבה מעבר לזה, כמובן גם בספר אלטנוילנד המפורסם שלו, שהוא כתב ב-1902, וגם בכתבה ויומנה, והוא התעסק המון בכלכלה ובכספים, ואני יודע שאתה מאוד חובב את ההיסטוריה של המאה ה-19 ושל קפיטליזם, הזכרת כבר תכף את אחד הכלכלנים שנדבר עליו, ולכן ביקשתי שתצטרף לשיחה. אז מיד מתחילים. שלום להיסטוריון אדם רז.
אהלן.
תשמע, אני שראיתי את החגיגות האלה של 125 שנה לקונגרס הציוני בבאזל, אני לא יודע כמה שפכו על זה עשרות מיליוני שקלים, כמובן כסף ציבורי, כי קרן הקיימת לישראל שמממנת את ההסתדרות הציונית כבר מזמן, לא מגייסת סכומים משמעותיים מתורמים, משום מה נתקפתי כעס מסוים. אז קודם כל, כמי שחוקר את הרצל ומכיר היטב את האירועים לפני ואחרי הקונגרס הציוני, מה הייתה התגובה שלך ששמעת וקראת על ההתכנסות הזאת בבאזל?
אין לנו מספיק זמן בשביל לתאר את החלחלה. כלומר, אירוע שמבחינת המהות שלו נוגד לחלוטין את כל מה שהציונות ההרצלאית מסמלת. לקחת זה לחמוס כספי ציבור ולעשות בו שימוש בצורה שאין בה שום קשר למטרות של ההסתדרות הציונית. זה אירוע של אליט, של עסקונה סגורה, שרוצה לטוס במטוסים ולשתות קוקטיילים ואפירול שפריץ, ובשביל למכור את זה להמונים, אז מספרים שעושים את זה בבאזל, כי לפני כך וכך שנים, שם נוסדה הציונות וכו' וכו'. אך מי שקורא את המעט שפורסם על מה שהיה שם, על הכור הגרעיני בדימונה יותר קל לכתוב מאשר על מה שהלך שם, כי הכל סגור והכביעו ולא הסכימו למסור מידע ומה התוכניה. אבל רואים שזה בעצם אירוע שאין לו שום קשר למטרות העמוקות של הציונות ההרצלאית. במובן מסוים, אם צריך לסתכל על זה מנקודת מבט מקרו, זה עוד צעד בתשטוש משנתו הכלכלית, הסוציאלית של הרצל, וזה דבר עצוב.
יפה, אז קצת קונטקסט למזינים, מי שכן מכיר קצת את ההתייחסויות להרצל ולמשנתו, אז באמת, עד לפני כמה שנים, רוב האנשים שמתעניינים בכלכלה, אם היית שואל אותם, מהי משנתו הכלכלית של הרצל, היו אומרים לך, הרצל היה ליברל, וזה בניגוד למייסדי המדינה, שבאו 40 שנה אחריו, שהם היו הרבה יותר סוציאליסטים. ואתה והיסטוריונים אחרים מסתכלים ב-10-20 שנים האחרונות על כתביו של הרצל, ובאים ואומרים, לא רבותיי, הרצל מסתבר היה מבקר די חריף של הקפיטליזם של סוף המאה ה-19, ובהמשך נראה שהביקורת שלו כלפי הקפיטליזם של סוף המאה ה-19, באופן מעניין, רלוונטיים גם לקפיטליזם של 2022.
קודם כל, הסיבה למה אנחנו זוכרים רק את הרצל המדינאי, החוזה והמשיח וכו', זה לא במקרה. כלומר, התהליך של ניטרליזציה של העוקץ הכלכלי, הסוציו-אקונומי של הרצל, התחילה עוד בזמן אמת, עוד שהוא חי. כדי שתמונתו תוכל להיות מאחורי הפודיום בכנסת, שכל המפלגות יוכלו להשתמש בו, תמונתו של הרצל היא הלוגו של אם תרצו, בשביל להגיע לדבר הזה היה צריך בעצם לנטרל את העוקץ הסוציו-אקונומי של הרצל. מי שקורא את כתביו השונים, אין ספק בכך שמדובר, לא רק הרצל, גם שותפים אחרים שלו, כמו מקס נורדאו ואחרים, במבקרים האחדים והמעניינים ביותר של הקפיטליזם באותם שנים. לא מדובר באיזה סיסמאות אידיאולוגיות כאלו ואחרות שהם שלחו, אלא בקשרים שהיה להם עם אנשי הגות ורוח באותה תקופה. כל הסטרוקטורה של הציונות ההרצלית, כלומר האופן שבו הפרויקט הציוני צריך להיבנות, כלומר מבחינת דומסטיק, זה דבר שחשבו עליו, זה דבר שדיברו אותו. ובעצם כשמסתכלים על הרצל, אם צריך להגיד את זה במשפט אחד, הקו הסוציו-אקונומי המכונן בציונות ההרצלית, זה שהמדינה והקורפרטיבים בידיהם צריכים להיות כל משלטי הכלכלה. הממון, הקרקע, הבורסה, הביטוח וכדומה. כלומר, התחומים שמי שמרזיק בהם, הוא שולט בחברה, מחצבים, פחם, גז, נפט, הון, זה צריך להיות בידי החברה או המדינה, וגם כאן צריך לשים לב להבדל. הרצל הוא תופעה רוחנית ופוליטית כל כך יוצאת דופן, כי אם אנחנו מסתכלים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש שני פרויקטים גדולים. פרויקט אחד זה הפרויקט הקפיטליסטי, כפי שאנחנו מכירים אותו, ארצות הברית ואירופה, יותר מה שנקרא לו היום סוציאל דמוקרטיה, פחות סוציאל דמוקרטיה, אבל משטר הרכוש הפרטי. והנה מתהווה מודל אחר, המודל הסוציאליסטי או הקומוניסטי, שבעצם מדבר על כך שהכוח או הרכוש או הבעלות נמצאת בידי המדינה. אלה שני המודלים של המאה ה-20, נכון? שחיינו איתם את רוב המאה ה-20. הרצל או הציונות ההרצלית מציעים מודל חדש. הם מבינים שמי ששולט במשלטי הכלכלה, הבנקים, הקורפרטיבים, הקרקע, הדבר הזה מאפשר לו כוח לא פרופורציונלי. אבל הם מבינים שאם כל הכוח הזה נמצא בידי המדינה, זה גם יוצר משטר לא משהו, כמו שראינו. לכן הם מציעים ללכת על מודל שהם קוראו לו המודל ההדדי. שאם צריך להגיד אותו במילים שיהיו ברורות למאזינים שלנו, זה המודל הקורפרטיבי, שבעצם הכוח נמצא לא בידי המדינה ולא בידי הון פרטי, אלא בידי הציבור. וככה באמת המדינה נבנתה איזו תקופה מסוימת. אז העיקר אצל הרצל זה שהתחומים, שמי שמרזיק בהם, הבעלים שלהם שולט בחברה, שזה ממון וקרקע, הם צריכים להיות בידי החברה.
אלי, אתה מכיר היטב את התקופה הזאת, סוף המאה ה-19, בגלל שאתה חוקר את הקפיטליזם, זה כמובן אולי התקופה הכי חשובה בתחום הרעיונות, בתחום הכלכלה. אז בואו, לפני שנעמיק ברעיונותיו של הרצל, תספר לנו קצת על התקופה הזאת, סוף המאה ה-19, ומי הם לדעתך הקולות הדומיננטיים, הרעיונות הדומיננטיים שבעצם הרצל מושפע מהם.
קודם כל, בתחילת המאה ה-19, או אפילו בתקופה של אדם סמית, אתה יכול לקרוא את אדם סמית, ובאמת ככה להסתכל בעולם ולראות, הנה, נכון, הנה, איכשהו זה נדומה קצת ליד הנעלמה, הרבה עסקנים קטנים, שוק חופשי, אף אחד אין לו כוח שוק, לקבוע את המחירים וכולי. בסוף המאה ה-19 זה כבר ברור, בטח בארצות הברית ובטח באירופה, יש לנו כבר עלייה של תאגידי ענק, ריכוזיות מאוד גדולה, המהפכה התעשייתית בעצם בהגדרה דורשת ריכוזי הון אדירים, בשביל בכלל לבנות את המפעלים האלה, וברגע שיש לך ריכוזי הון מאוד גדולים, אז בעצם הרבה מהרעיונות האלה של השוק החופשי הם כבר לא כל כך רלוונטיים. כלומר, בסופו של דבר אפשר להגיד במילה, וזה משהו שגם אני חושב שהרצל וגם הנרי ג'ורג' ואחרים חשבו עליו, זה שאם נשאיר את השוק לבדו, בסופו של דבר מה שנקפל זה פשוט זה כמה תאגידי ענק ששולטים בנו. ואז השאלה הגדולה שבעצם עולה, זה מה בעצם עושים? איך בעצם אנחנו יוצאים חברה שיש בה ביגנס? כלומר, ביגנס זה לא בהכרח דבר רע. אין מה לעשות. בגלל סיבות של יעילות, אנחנו צריכים לפעמים ריכוזי הון, אנחנו צריכים ריכוזי השקעה וכולי, אבל איך אנחנו עושים את זה בצורה שזה לא פשוט עיקרון שבעלי ההון עושים מה שבא להם. בארצות הברית כמובן, הזכרתי את המפלגה הפופוליסטית, שזו מפלגה שעולה בשנות ה-90, עיקרים עניים.
של המאה ה-19.
בגדול, העיקרים האלה, קודם כל, הבנקים פשוט פוגעים בהם בצורה בלתי רגילה, גם כי הריביות מאוד גבולות, הריביות מאוד גדולות, כי יש כזה דבר סטנדרט הזהב, שזה בעצם הדרך שבו הציבור לא מחליט מה יהיה הצע הכסף. כלומר, הצע הכסף זה דבר שמוציאים, אגב, כמו היום, מוציאים לחלוטין מהשיח ככה דיוני הציבורי. ובעצם אז היה פשוט כמה חתיכות של אבן נוצץ שיש באדמה, וזה יוצר דיפלציה, ירידה במחירים, זה גם יוצר מצב שהריביות מאוד גבוהות, שפחלס, מה שאנחנו רואים, זה עיקרים שעובדים מאוד קשה, בסוף פשוט מעבירים את רוב הכסף שלהם לבנקים. זה היה אחד. הדבר שני זה הרכבות. כלומר, יש לך תאגידי ענק, שעכשיו הם השוק עצמם. זה מזכיר קצת את אמזון של המאה ה-21. זה הרכבות של המאה ה-19. אם אני עיקר פשוט רוצה לשלוח את החיטה שלי לשיקגו בשביל למכור אותו, אז סביר מאוד להניח שיש רק רכבת אחת שמגיעה לעירה שלי והולכים לדפוק אותי על המחיר הזה. והפופוליסטים האלה אמרו, צריך להלאים בעצם את הרכבות האלה, ואם לא להלאים, אז רגולציות מאוד מאוד חזקות שבפועל ייצרו מצב שלא יהיה יותר יכולת לקבוע מחירים בידי הידיים הפרטיות. לגבי הבנקים האלה הם תוכניות מרתקות, אחד מהם זה בעצם שלא יהיה כבר סטנדרט זהב, שדיברו על כסף, היו אחרים שדיברו על greenbacks, שזה דבר שלדעתי גם הרצל היה לו איזשהו רעיון כללי של איזושהי הדפסת כסף, נקרא לזה יותר דמוקרטי. ודבר אחרון זה כל הסוגיה של האדמה, וזה המונופול של האדמה וכולי.
אדם, תקן אותי אם תאי, אבל הרצל, ואני מבין שהוא קיבל הרבה מאוד השראה מידידו מקס נורדאו, שעוד היה הרבה יותר אגרסיבי בעניינים האלה, בעצם מחלק את עולם העסקים, את הכלכלה, לשני סוגים של שחקנים. יש לנו את אלה שהם באמת מייצרים, היצרנים, התעשיינים של אותה תקופה, ויש לנו את אלה שהוא רואה אותם כטפילים, ששם הוא מתכוון בעיקר לאנשי הבנקים והבורסות.
גם אצל הרצל, צריך להגיד, הוא איש העולם הגדול, הוא אינטלקטואל, הוא כותב בעיתון מרכזי, והוא לומד במשך שנים את הסוגיות, את הנושאים האלה. כלומר, הוא בהתחלה אנשים או משפחות, כמו רוטשילד באירופה, או ג'יי פי מורגן בארצות הברית, הם מבחינתו שמות. אבל ברגע שהוא מתחיל לעשות הצעדים הראשונים, בתור, נקרא לזה פוליטיקאי, אז הוא מתחיל לפגוש את האנשים האלה בשר ודם. ההבחנה של הרצל בין און יצרני לאון לא יצרני היא דבר שנוכח לאורך כל כתביו, והוא לא היחיד באותה תקופה שעושה את ההבחנה הזאת. כלומר, הוא חי בתקופה שבה, ואנחנו חיים גם כיום בתקופה כזאת, שמה שאנחנו קוראים לו הקפיטליזם הפיננסי, אוקיי? הוא ההגמוני. כלומר, הוא רואה איך מתרוששים עיקרים על ידי ריכוז קרקעות. הוא רואה איך הקבוצות ששולטות בכסף, עושות ספקולציות, ועל ידי כך, באמצעות משברים כלכליים בבורסות השונות, מרוששות את מה שנקרא לו המעמד העובד, את הפרולטריון. זה דבר שמאוד משפיע עליו, גם מבחינה ביוגרפית, גם אצל נורדה וגם אצל הרצל, הם חוו את ההתרוששויות האלה בצורות ביוגרפיות. הוא שואל את עצמו, למה אדם שלא מייצר דבר, שיש לו מונופול כי הוא מחזיק במכרה או מחזיק בקרקע, כי קיבל אותה בירושה או כתוצאה מאיזה אירוע כזה או אחר, או למה בנק, כל תחום ההון. הרי ברור לו שהתחומים הללו משמשים בשביל הפקת רווח אישי, וברור לו שמי ששולט בתחומים הללו, הוא מחזיק את החברה, הוא לופת אותה בנקודות המשמעותיות ביותר. ולכן הרצל עושה את ההבחנה בין תעשיין שמפתח מייצר משהו, ויש לו עניין גם להרוויח, אבל הוא קבול לתוך תנאים מסוימים, והוא רואה איך הכוחות הפיננסיים, אוקיי, האנשים שמתפרנסים לא מייצור, אלא מלשלוט בשוק האשראי והקרקע, הוא רואה את התפקיד המשברי שממלאים בקפיטליזם, וצריך להגיד, הוא גם, כאן זה מתחבר לנקודה היהודית או הציונית, הוא חושב, וזה דבר מרכזי אצלו, שאחת הסיבות למה יש אנטישמיות, קשורה לא לאידיאולוגיה אנטישמית ולכל מיני אנטישמים שכותבים ספרים ומאמרים, אלא היא קשורה אובייקטיבית למבנה של הקפיטליזם המודרני, שבו יש יהודים ספציפיים, שכמו שהוא כותב, מחוללים משברים בשביל להטיב את מצבם. אז הוא אומר, רוטשילד לא חוטפים על האנטישמיות, הפועלים היהודים למטה חוטפים על האנטישמיות, אבל האנטישמיות נוצרת כתוצאה מהמעמד הזה.
אז בוא נשמע באמת את הרצל, הקלטתי אותו בכמה סינקים, בוא נשמע.
עיקרון מנחה, מפעלים בדוקים כמו בנקים, רכבות, ביטוח, ספנות, המדינה נוטלת אותם לידיה בכל מקרה שהרווחיות אינה מוטלת בספק, מה שכרוך בסיכונים, יישאר להון הפרטי תמורת סיכויי רווח גדול. מפעלים רווחיים משלמים אחר כך מיסים פרוגרסיביים ביחס ישיר לרווח הגדל, למתוח קו ברור למניעת החנקתה של היוזמה הפרטית.
סיכום נפלא של תפיסתו של הרצל. הרעיון שבשביל ליצור חברה שבה היחידים יכולים לחיות ולהתפתח בצורה חופשית באמת, ושהם לא יהיו עסוקים רק בשרידה, וצריך להגיד זה, אני, גם בסוף המאה ה-19 וגם במאה ה-21, האדם הממוצע, לא מי שמרוויח 50 אלף בהייטק, עוסק בשרידה. כדי ליצור חברה שבה התפתחות של היחיד תהיה באמת דבר אפשרי, אוקיי? צריך שיהיו תנאים אובייקטיביים לכך, אחד התנאים האובייקטיביים לכך, אוקיי, זה שהוא לא יהיה נתון לסד שמונח לו על הצוואר.
כלומר, הוא לא מאמין ברעיון הזה של השוק החופשי המבסט את עצמו.
מי מאמין היום בשוק החופשי המבסט את עצמו ככה?
אלי, אתה צריך להכיר לאדם את פורום קוהלת, הוא כנראה עולה חדש מלפלנד.
בוא נגיד, השאלת האמונה פה, או שאלת האינטרס, היא שאלה מורכבת. זה שיש כמה אנשים שעוזים הזיות, האם הם אידיוטים שימושיים כן או לא, נניח בצד. אבל הרצל מסתכל, כמו שהיום אנחנו יכולים להסתכל, והוא מסתכל מבעל המאה, והוא מסתכל מי שולט בחברה ובמשק, מי קובע את הדברים, וגם מסתכל לנקודת המפגש, הוא קורא לזה קו האופק בין הכלכלה לבין הפוליטיקה, כי הוא רואה מה קורה. עכשיו, הוא אומר, אני רוצה ליצור חברה הוא קורא לזה החברה החדשה. אני רוצה ליצור חברה שתהיה חברה טובה יותר, שבה אנשים יוכלו להתפתח באמת. כדי לעשות את זה, צריך שיהיו תנאים מסוימים. התנאים האלה, לשיטתו, זה שתחבורה ומחצבים וקרקע והון לא יהיו בבעלות פרטית.
בואו נשמע עוד.
אצלנו, הפרט אינו נשחק בין אבני הריחיים של הקפיטליזם, ואינו נערף על ידי ההשוויה הסוציאליסטית. אנחנו מכירים ומוקירים את התפתחות הפרט, כשם שאנו מכבדים ומבטיחים את יסודו הכלכלי, הוא קניין הפרט.
הרצל הוא לא קומוניסט, הוא לא סוציאליסט, הוא בעצם סוג של סוציאל דמוקרט?
פעם נשאלתי אם הוא היה היום צריך להצביע למי הוא היה מצביע, אז אמרתי מפ"ם.
למאזיננו הצעירים תסביר מי זה מפ"ם.
הייתה מפ"ם, כן. מפלגת הפועלים המאוחדת, הייתה המפלגה היותר שמאלית בעשרות השנים הראשונות של המדינה. שמאלה ממפאי ואחדות העבודה. כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת, להיות סוציאליסט, או יותר נכון להיות קומוניסט, או להיות חבר במפלגה. הרצל כמובן לא היה שם, הוא גם לא דיבר על הלמה מוחלטת של השוק, ונשים בצד האם כל הקומוניסטים באמת חשבו עכשיו שכל התעשייה הפרטית צריכה להיות בידי המדינה. ברור מה הוא חושב, הסכנה. והסכנה, אנחנו חיים אותה במאה ה-21. הוא מדבר על שהמדינה והחברה מחזיקות את משלטי הכלכלה ביד, אך הוא גם מסתכל גם על הפועלים, מה המצב שלהם, מה היחסים בין בעלי המפעלים לבין הפועלים. כלומר, הוא מדבר על לארגן מחדש את החברה. כשאתה קורא את הדברים האלה, הדבר המדהים זה הטשטוש. זה כל פעם אני חושב על כך. כלומר, איך האיש הזה, ששוב, כולם מדברים עליו, נכון? אין מחלוקת בשמאל או בימין. שזה האיש שלנו, הרצל הגדול. הדרך היחידה להפוך אותו לאיש הגדול שכולם מצדיעים לו, היא על ידי העלמה או הטשטוש, אותם עקרונות מנחים.
בתור היסטוריון אמריקאי זה מאוד מזכיר לי את מרטין לותר קינג, כלומר זה בדיוק מה שעשו לו. מי שמכיר את במיוחד בתקופה היותר מאוחרת שלו, מדבר בביקורת מאוד קשה נגד השירים, בעד העניים, אתה יודע, הוא נרצח בעצם בזמן שהוא תומך בשביתה של איגודי עובדים שמנקים רחובות והשפעה בממפיס.
נדמה לי שאחד הנאומים האחרונים של מרטין לותר קינג, אני זוכר ככה מזיכרון כללי, הוא בעצם, הוא אפילו אומר משפט כמו, יש בעיה אפילו שהיא יותר גדולה מבעיית הגזענות, כן. והיא בעיית האי שוויון.
כן, חד משמעית, גם רואה שם מסרים שאחרי זה ברני סנדרס מדבר, שאם אנחנו נעלה את השכר מינימום, אם אנחנו נטפל בבעיית עוני, אז ברור שאנשים שהכי ייהנו מזה יהיו השחורים גם כי הם הכי עניים. זה ממש מזכיר לי בדיוק אותו דבר ככה, המחיקה הזאת לאיזשהו, אתה יודע, ליברל כזה, למלם, אין פה שום דבר, ואנשים האלה היו אנשים רדיקליים, כלומר גם הרצל בדרך שלו הוא רדיקל.
אדם, בוא נדבר רגע על מערכת היחסים המעניינת של הרצל עם משפחת רוטשילד, אבל לפני זה בוא נשמע את אחד הציטוטים המעניינים שלו.
יש כמה בני אדם שחוטי הכסף שלהם מקיפים את כל הארצות, כמו רשת. יש כמה בני אדם המחוללים את הגשם ואת מזג האוויר הנאה בתופעות החיים החשובות ביותר של העמים. אבל כל המצאה מביאה טובת הנאה רק להם. כל צרה מגדילה את עוצמתם. ולשמה הם משתמשים בעוצמה זו? האם העמידו עצמם בשירותו של איזה רעיון מוסרי? בלעדיהם אין יכולים לא לערוך מלחמה ולא לעשות שלום. והם מחזיקים את האשראי של המדינות ואת מפעליהם של היחידים בידיהם החמדניות. כל המצאה חדשה אנוסה לחזר על פתחיהם מתוך הכנעה, ובזכיחות דעת שחצנית הם חורצים משפט על צורכיהם של האחרים.
אדם, הוא מדבר ספציפית פה על הרוטשילדים או על כל אלי ההון הטייקונים של אותה תקופה?
אחות כאן כמובן הוא כלפי משפחת רוטשילד. הקריאה או הניתוח שלו את תפקידם, הציטוט הוא מדויק למדי. עוד לפני שהוא עושה ציונות ועוד לפני שהוא פוגש אותם מספר פעמים, הרצל חושב שמשפחת רוטשילד בתור נציגה של קפיטליזם מזן מסוים, מהווה שריד מהתקופה הפאודלית, זה מעין נאו-פאודליזם רנטיירי כזה, שאין להם שום תפקיד מודרניזטורי. הרצל הוא קודם כל חלק מתנועה רוחנית של מודרניזציה, והוא רואה במשפחת רוטשילד, בתור הנציגה או הכוח החזק באירופה, של תנועה אנטי-מודרניזטורית. אז זה ברמה הכלכלית הניתוחית, נקרא לזה. ברמה שקשורה לעשייתו הציונית, הרצל הוא בעצם מי שהביא למיסוד הפוליטי של הציונות, נכון? כלומר, עד אז זה שלטון של גבירים רבנים, ורוטשיל הוא מבעלי הבית, אחד מהספוקמנים של העם היהודי, מכיוון שאין מערכת של בחירות, נכון, עד ההסתדרות הציונית, עד שהרצל עושה את הדבר הזה. כלומר, את הפוליטיזציה של העם היהודי. עכשיו, הוא נתקל כאן בפני בעיה, מכיוון שהחזון ההרצלאי מנוגד לחלוטין. רוטשילד רוצים לשמר את המבנה הרנטיירי, הקפיטליסטי, הפיננסי.
בוא תסביר רק למאזינים מה זה רנטיירי.
משפחת רוטשילד חיה על רנטה. כלומר, רנטה במובן הפשוט קודם כל כרווח מקרקע, נכון? הרצל מבקר את הרווח שעושים מקרקע, רנטה, או את הרווח שעושים מכסף, קרי ריבית. כלומר, הוא רואה בריבית וברנטה את שתי התופעות או החולי של אותה תקופה, והוא אומר, מי ששולט ברנטה ושולט בריבית, זה אדירי העולם. אז משפחת רוטשילד מייצגת לו את אלו שמרוויחים כסף לא מעבודה. רוטשילד, לא רק בתור ניים קוד לשכבה סוציו-אקונומית, אלא משפחת רוטשילד עצמה, היא גם בעלת הבית של העם היהודי. ולכן כשהרצל מתחיל את צעדיו, הוא צריך לעשות דברים בפועל. למשל, אחד הדברים שצריך לעשות, בלי להיכנס לזה, זה לקבל את הגושפנקה מהאימפריה העות'מאנית, מהסולטן, בשביל להגיע לציון, לפלסטין, לארץ ישראל. מי מחזיק בחוב של הסולטן? מי מחזיק ברחוב של האימפריה העות'מאנית?
הרוטשילדים.
ועוד קבוצות בנקאיות ואנגליות. יש כאן איזה מעגל מסוים שהוא מבין אותו, ואולי הנקודה הכי מעניינת, אולי משפט שמבהיר לך מי זה הרצל, הוא כותב אותו בתחילת הדרך ביומן שלו, שהוא כותב, היום לדעתי פתרתי את הבעיה, הבנתי מה הבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שאם בעיית היהודים, שאין להם עם, הם אבק אדם תחת האנטישמיות והגזענות וכו', זה קשור לסיטואציה הסוציו-אקונומית העולמית. כלומר, לפתור את בעיית היהודים, זה בעצם לפתור את בעיית הקפיטליזם. וזה דבר מרכזי מאוד.
צריך להבין שהרעיונות של הרצל והביקורת שיש לו על הקפיטליזם, זה לא דבר צדדי לחזון שלו למדינת היהודים, אלא דבר מרכזי. אז הנה.
רוצה אני לומר לכם בשני משפטים מהו עקרון היסוד שעליו היא תוכניתי נשענת. זה יקל עליכם להבין את הכל. ראשית לכל, אנו פותרים את שאלת היהודים בכך שאנו מצילים או מפרקים את עונם של היהודים העשירים. שנית, אם לא נוכל לעשות זאת עם היהודים העשירים, נעשה זאת נגדם.
תסביר.
אותם יהודים עשירים שמחזיקים באירופה ובארצות הברית את החברה בצוואר, מחוללים באותם תקופות משברים. הדיפלציה שהיבשת נמצאת בתוכה, והמשברים המחזוריים שתקפו באותם שנים והביאו להתרוששות, וכמובן גם לעליית האנטישמיות, אבל את זה אנחנו עושים בצד, היו התופעה שאיתה בני הזמן התמודדו. הרצל ואחרים רואים שבאותם משברים, הם לא חשבו שזה עניין סטיחי, תופעת לוואי, שזה הגיע מעלה, הם חושבים שהדבר הזה הוא מובנה לתוך השיטה הקפיטליסטית, ושיש אלמנט, גורם סוציו-אקונומי שמרוויח מכך. זה לא במקרה, ומבחינתו, אותו גורם, יש שם תפקיד מרכזי או נוכחות מרכזית ליהודים. הוא רואה כאן קשר גורדי בין הדברים. אותם רוטשילדים מהווים קטליזטור לאנטישמיות, והם מפריעים לתנועה הציונית לממש את מטרתה לעשות את אלטנוילנד. הדבר הזה הוא לא רק תיאוריה, אלא הוא נפרט לדברים הקטנים ביותר עד לרמת ההתיישבות. איך הרצל ושותפיו רצו התיישבות, ואיך נראו המושבות של הברון בארץ, שגם שוב, כאן במערכת החינוך הישראלית כבר עשרות שנה, תמיד חוגגים את זה ועולים לרגל על הדבר הזה, אבל מה זאת אומרת, זה היה משטר פאודלי דקני שבו הפועלים היו צריכים לקבל אישור בשביל לצאת מהמושבה או בשביל להתחתן. האופן שבו רוטשילד, בתור הגביר של העם היהודי, בתור הרצל, שבא להפוך את המבנה של העם היהודי, יש להם שיטות שונות, חזונות מתנגשים, פוליטיקה מתנגשת, וכמובן גם קשרים פוליטיים וכלכליים אחרים לחלוטין בעולם.
אני רוצה עכשיו לפנות לנדלן. מחירי הנדלן בישראל הם חלק הכי אולי חשוב ביוקר המחייה. יש שיטענו שאולי העלייה במחירי הנדלן והסחירות בשנים האחרונות ממש קורעת את החברה הישראלית. וככל שמחירי הנדלן עולים, אני תמיד נזכר שוב ושוב בכלכלן מסוף המאה ה-19 בשם הנרי ג'ורג', לפני כמה שנים אפילו עשינו עליו איזה פרויקט קטן בדמרקר, ואני רוצה רגע להשמיע קטע מה אומר הרצל באלטנוילנד על נושא הקרקע.
מוכרח הייתי לקבל על עצמי את תקנות הקרקע של החברה החדשה. החברים מבטרים על קניין פרטי באשר למגרשים וקרקעות. האדמה אינה שלי. אני רק חכרתי אותה עד לשנת היובל הבאה. שנת היובל אינה עניין חדש, אלא דווקא מוסד ישן מאוד. משל משה רבנו. בגמר 7x7 שנים, דהיינו בשנה ה-50, היו מחזירים את כל הקרקעות המכורים לבעלים הראשונים, ללא כל פיצוי. אנחנו שינינו את הדבר במקצת. אצלנו חוזרים הקרקעות לידי החברה החדשה. משה כבר ביקש להבטיח בדרך זו צדק סוציאלי בחלוקת הקרקעות. תיווכח לדעת שהשיטה שלנו משרתת אותה תכלית בצורה לא גרוע מזה. לא הפרט נהנה מעליית הערך של הקרקע, אלא הכלל.
הרצל מדבר על איזה וריאציה של רעיוניו של הנרי ג'ורג'. אז תסביר לנו מי הוא הנרי ג'ורג', מדוע היה כלכלן כל כך חשוב בתקופה של הרצל, ומה היו הרעיונות ספציפיים שלו, איך לפתור את בעיית הקרקע.
אז קודם כל נגיד שהמשפט האחרון זה המשפט שאתה פשוט יודע שהוא קרא את הנרי ג'ורג', אנחנו גם יודעים מהיומן של הרצל, אבל זה המשפט המפתח, שהרעיון הזה שלמה שאני ירוויח כל כך הרבה כסף מזה שיש לי איזושהי אדמה, שבעצם סתם ניקח דירה בתל אביב, המבנה שהוא נמצא עליו, הבניין עצמו הוא לא כזה מפואר, כמה הוא כבר שווה, למשל אפשר להשוות את זה, אפשר לחשב את זה לפי כמה דירה כזאת עולה באופקים. למה הדירה בתל אביב כל כך שווה? וזה בעצם הטיעון של הנרי ג'ורג'. זה בגלל כל מה שקרה מסביב, זה שתל אביב הפכה לעיר מדליקה, שיש שם עובדים, שיש שם בעצם החברה היא הסיבה שהקרקע שעליה נמצא הבניין הזה שווה כל כך הרבה כסף. ובעצם הרעיון של הנרי ג'ורג' היה הרעיון בסופו של דבר מאוד פשוט, שהקרקע זה לא הון, זה משהו אחר, ואגב, פה הוא בעצם ממשיך את כל הכלכלנים הקלאסיים, גם אדם סמית, במיוחד דייוויד ריקרדו, שהוא כמובן הכי מושפע ממנו, שתמיד, תמיד, תמיד עשו את ההפרדה הזאת, בין הון לאדמה, להון לנדלן, שאגב, מתשתש אחרי זה עם העלייה של הכלכלה הנאו-קלאסית, ואני יכול להגיד לך חד משמעית, מתעטשת כתקובה להנרי ג'ורג', כלומר, יש כלכלים נאו-קלאסיים שקוראים את הנרי ג'ורג', וואו, אנחנו חייבים למכור סיפור אחר שבו ההון, מה פתאום, ההון הוא תמיד יצרני, וההון הוא זה וכולי.
רגע, לך לאחור, אלי, ותסביר לנו מי הוא הנרי ג'ורג'.
הנרי ג'ורג' נולד בפילדלפיה, מעמד בינוני נמוך, היה עיתונאי, הוא נוסע למערב, ובעצם מה שהוא נקלע במערב, כמו שנקלעים בו בכל מיני מקומות, זה בעצם הפערים האדירים שיש שם, בין מצד אחד חברה תעשייתית, יצרנית, שיוצרת הרבה ערך, ומצד שני עוני נוראי ופערים מזעזעים. והוא מנסה להבין למה זה קורה, למה בעצם, וזה השם של הספר הכי מפורסם שלו, ב-1879, Progress and Poverty. בעצם הטיעון של הנרי ג'ורג' הוא טיעון מאוד פשוט. הוא אומר, הקרקע היא מונופול, מונופול טבעי, ואז מה שקורה זה שבעצם יש אנשים שקונים את הקרקעות האלה, ובין אם זה נגיד בעולם של העיקרים הפשוטים, ששם הם פשוט יושבים על זה ומחכים שהערך יעלה, ואז מוכרים את זה בהרבה יותר וגוזרים קופון, או בין אם הם בונים איזושהי דירה, כמו שהזכרתי בתל אביב, בונים גם בעיר איזושהי דירה, אבל אז הרנטות על הדירה, מזכירים את זה במחירים מאוד מאוד גבוהים, כי כולם חייבים לגור בעיר מכל מיני סיבות וכולי. בעצם מה שהנרי ג'ורג' אומר, זה שאנשים האלה מרוויחים המון כסף, אבל הם לא עשו שום דבר. הם לא אנשים יצרניים, הם טפילים. כלומר, בסופו של דבר, פה המושג של הרנטה, ודזכרנו את ההגדרה הזאת, הגדרה של רנטה בכלכלה הקלאסית, זה מישהו שמרוויח כסף, למרות שהוא לא יצר שום דבר, הוא לא תרם איזשהו משהו לתהליך הייצור. ומה שבעצם הנרי ג'ורג' מציע, זה מס שנקרא הסינגל טקס, הוא קרא לזה הסינגל טקס כי בעולם שלו הוא דמיין עולם שבו זה יהיה המס היחידי. עכשיו פה צריך להגיד, הרבה אנשים מתרגשים ככה, וואו, הוא כנראה היה נגד מיסי הכנסה, צריך להגיד בארצות הברית לא היו מיסי הכנסה במאה ה-19. המס הגדול בארצות הברית שמממן את רוב הפעילות הכלכלית זה מכסים, שזה כמובן מס שבסופו של דבר הוא די רגרסיבי, זה מעלה את המחירים וכולי. אגב, צריך לומר גם בהקשר הזה שהנרי ג'ורג' באמת היה ביד free trade, וזה מתחבר גם לחלקים אחרים שאנחנו יודעים ששווקים זה טוב, אבל רק באזורים שבהם אין מונופולים. אבל בסופו של דבר הרעיון של המס הזה, זה בעצם מס 100% על כל דבר שאתה מרוויח ממנו, ששוב זה לא אתה יצרת. אז שוב, אם אנחנו רוצים לקחת את הדוגמה של חקלאי, אז הוא יוכל להרוויח כסף מזה שהוא מגדל חיטה, בוחר אותו, אבל אם קנית שטחים אדירים, וזה ההשפעה של הנרי ג'ורג' בקליפורניה, כי הוא ראה את זה, אנשים שקנו שטחים אדירים מהמדינה באיזה דולר, ואז חיכו שזה יגיע ל-$200-$300, ורק אז מוכרים בכל מיני דברים כאלה, כל מיני ספקולנטים, אז את זה בעצם אנחנו פשוט ניקח להם במס. לא יהיה לך אינטרס בכלל לעשות את זה, כי אנחנו בסוף ניקח לך הכל. ופה אגב אנחנו מתחברים לצדדים של הנרי ג'ורג', שהנרי ג'ורג' הוא דמות מעניינת, כי כולם יכולים למצוא בו משהו שהם רוצים. מצד אחד בפועל, והוא גם אומר את זה, יש פה איזשהו הלמה של הקרקע, כלומר אז השמאל הסוציאליסטי אוהב את הרעיון הזה וכולי. מצד שני, יש פה גם אמירות כלכליות שאפילו היום כלכלנים אוהבים. הרעיון הזה שהמס הזה הוא מס מאוד, מאוד יעיל, במובן הזה שבסופו של דבר הוא גורם לאנשים לבנות יותר. כלומר, אם אני ארצה להרוויח מהקרקע הזו, פשוט במקום הזה, אז אני כנראה אצטרך לבנות בניין יותר גבוה, או לספק דברים שאנשים רוצים יצרנים, ולא פשוט ככה ליהנות מהמונופול הזה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, הנרי ג'ורג' מאוד מאוד מתאים לרעיון של הרצל. הרצל עושה פה דבר יפה, שהוא בעצם מחליף את המס הזה עם איזשהו רעיון אחר של חכירות קרקע, אבל בפועל זה אותו רעיון. הרעיון הוא בעצם שאני לא אוכל לקנות אדמה ב-100 שקל ולמכור אותו ב-200 שקל, אבל הרעיון הבסיסי יותר חשוב. וזה מתחבר למה שאמרת בסוף, ומה שקורה בישראל היום. בסופו של דבר, מה שקרה בישראל, זה שהרבה מאוד אנשים מהעשירון העליון החליטו שההון שלהם הם רוצים להשקיע בנדלן. כלומר, העתיד שלהם, התשואה שלהם, הרווח שלהם יבוא משם. כלומר, במקום להכניס אותו אפילו לבורסה, שלא תמיד, אבל לפעמים אחרי זה משקיע את הכסף הזה במקומות יצרניים, פה אנחנו פשוט נמצאים במצב שקבוצה מאוד קטנה של אנשים רוצים לגזור את הקופון הזה, למרות שבעצם הם לא עשו מצווה.
בעצם שערך של מניה של חברה עולה, אז בדרך כלל, אם לא מדובר במונופול או חברה שמרמה את הציבור, אנחנו אומרים נוצר ערך, ולכן הערך עלה. כאשר אתה משקיע בנדלן, שמחיר הנדלן עולה, זה בעצם העברת עושר מאלה שיש להם נדלן לאלה שאין להם נדלן, והעושר ככל שהוא נוצר בעצם שייך לחברה כולה, וזה בעצם הרעיון של הרצל.
הסיטואציה הנוכחית שבה השאיפה של היום בן אדם ממוצע זה שיהיה לו דירה כדי לעשות עליה כסף, זה כל כך מנוגד למציאות שאליה הרצל כיוון. והרעיונות של הנרי ג'ורג' שהרצל היה חשוף עליהם, ולא רק הנרי ג'ורג', הרצל היה בקשר עם אנשים שרצו לתקן את הקרקע, נקרא לזה ככה, אבל לא רק את הקרקע, את המטבע. כלומר, הרצל הלך אפילו יותר רחוק. כלומר, הרצל רצה לעשות שינוי מהותי בשיטה המוניטרית. הם היו הבסיס של החברה החדשה ההרצלית. הקרקע הוא דבר קריטי. הרצל מתכנן לבנות חברה חדשה שעוד לא קיימת. יש לו את האפשרות הלא היפותטית להתחיל כאן מחדש, אוקיי? כי בסך הכל גרים פה בציון אלפי אנשים. אז השאלת הקרקע היא שאלת יחסי הכוח החברתיים שעומדים להיות כאן. כשהוא קורא את הנרי ג'ורג', כשהוא קורא את תיאודור הרצקה, כשהוא קורא את פרנץ הופנהיימר, הוא מושפע מהם עמוקות. פרנץ הופנהיימר, שהשפיע עליו הכי הרבה, שהוא היה עוד וריאציה, נקרא לזה, של הנרי ג'ורג'. זה המאמרים שמתפרסמים בעיתון הציוני של הרצל, בדיוולט. זה האווירה, וזה התוכנית של הציונות ההרצלית. כלומר, לחסל את המונופוליזציה, ולשים גדרות שהיא לא תוכל להתפתח. זה כל כך כל כך חשוב אצל הרצל הדבר הזה, שזה כל כך מדהים כל פעם עד כמה הצליחו את הדבר הזה למחוק.
אז השבוע בטור שלי ניסיתי לעשות את הדבר הבא, הלכתי וקראתי שוב את אלט נוילנד, וניסיתי דרך אלט נוילנד להגיד מה היה המדיניות הכלכלית שהיה מציע הרצל אם הוא היה חי היום. אז אני רוצה לנסות את זה עליכם אם לא אכפת לכם, ואני אעבור פשוט על הסעיפים שאני כתבתי עליהם בטור, זה לא אקזוסטיב הרשימה הזאת, זה רק כמה נושאים שבחרתי. אז בוא נתחיל, מה היה עושה היום הרצל עם מחירי הנדלן?
מס שבח של 100%? לא יודע, לא. היום הנדלן זה בעצם מערכת ששואבת כסף מהעשירון התחתונים ומעבירה אותם לעשירון העליונים. אז כן, יש פה איזשהו מנגנון. אני מניח שאולי הוא הלך לכיוון של מיסוי, אולי יש אופציות אחרות, כמו שהזכרנו, שפשוט להגביל בכלל את האפשרות שאתה יכול לקנות דירה להשקעה אולי או משהו כזה, אבל אין ספק שהרעיון פה הוא לא מס של 1% להוריד קצת את התדרים. אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר רדיקלי.
אני כמובן מסכים עם אלי, אני רק יוסיף דיור ציבורי. הרצל כותב על כך המון, על משכנות עובדים, ושמשכנות עובדים שיראו טוב. כלומר, לתת לחברה לבנות בשביל עצמה בתים.
יפה. מונופולים, תשתיות בסיסיות, בנקים, או מה שקוראים לזה היום מוסדיים.
הרבה מזה אני מניח זה הלמה, אבל אני חושב שכמו שדיברנו, הוא לא רוצה הלמה ככה שבסופו של דבר יש פה איזושהי קבוצה מאוד קטנה של אנשים ששולטים בכל, אז אני חושב שלמשל משהו כמו הרעיון של אופק, קורפרטיב אשראי, זה בהחלט רעיון שאני חושב בא מהרצל, ובסופו של דבר בטח ובטח להעלים את הגז, או לעשות תמלוגים של 100%, או מה שלא יהיה, העיקר בסופו של דבר התשתית של הכלכלה, התשתית של השוק, זה חייב להיות בידיים של הציבור.
כמובן, כלומר, הרעיון המוטרף לחלוטין, עכשיו, שבעצם עבר נורמליזציה גם לחלוטין. למשל, שהגז נמצא בידיים פרטיות. על זה לא צריך, כי דה מרקר עשה איזה קמפיין או שתיים בעשור האחרון על הנושא הזה.
זה הקמפיין שבו נכשלנו, למען גילוי נאות.
כשאנחנו נוסעים לכביש 6, אנחנו מתעלמים מגדר ההפרדה שמצד ימין או מצד שמאל, אבל אנחנו גם שכחנו שהדבר הזה בעצם לא נמצא כבר בידי המדינה או בידי החברה. כלומר, הרעיון שכבישים בעצם זה עסק פרטי.
בעצם מה שהרצל מציע, ושאני עשיתי ליישם את תורתו של הרצל לנושא מונופול הגז, אז אמרתי שמה שהרצל היה אומר זה שעל ההשקעה הראשונית של תשובה וחבורתו בחיפושי גז, הרצל היה אומר, כאן היה סיכון מאוד גדול, כאן אני רוצה לתת להם תשואה גבוהה. אבל מהרגע שבו מונופול הגז חתם חוזה עם חברת חשמל, וכבר ידוע שיש גז, אז אני מלאים את זה. זה בעצם מה שהוא כותב על, אז על מכרות פחם, היום זה רלוונטי לגז.
כמובן, אין שום סיבה שדבר שהוא נמצא כאן, הוא נמצא כאן כי ככה כוכב לכת שלנו הוא בנוי, יהיה בידיים פרטיות וישמש בשביל לשלוט בחברה.
חצי מהטייקונים הישראלים פשטו רגל לשמחתנו בשנים האחרונות, וזה רק חיזק את הכלכלה. מה לדעתכם היה אומר היום הרצל על 5 חברות הביטוח הגדולות שמנהלות את רוב כספי הפנסיה שלנו ועל הבנקים?
הבסיס של הקפיטליזם והרצל נשמע שהוא מאוד התנגד אליו, אבל אני לא מומחה להרצל, זה קודם כל הרעיון של הכל מונע מהחוב הציבורי, כלומר שבעצם שיש לנו sovereign debt, חוב ריבוני שימצא בידיים של ההון, ולכן ההון בסופו של דבר יש לו שוט שהוא כל הזמן יכול, אתה יודע, בסופו של דבר אני מלך לאגף התקציבים ואני אגיד להם בסופו, למה אני לא יכול חינוך מגיל אפס וזה, הם יגידו, אבל דירוג האשראי, כלומר בסופו של דבר ההון הפרטי לא ישקיע יותר בישראל ואז הכל ילך, זה הבסיס של הכל בעיניי, הרעיון הזה של שבעצם יש לנו אנשים פרטיים שחייבים לספק. עכשיו, כמובן שאפשר להסתכל על אגרות חוב גם בצורה אחרת, אם אנחנו מפרקים את המונופולים הגדולים האלה, ואגרות חוב הופך למשהו שכל הציבור מחזיק, ואז אני בעצם משקיע בעתיד שלי, אז לדעתי זה החוב הזה הופך למשהו אחר. אבל קודם כל, חייבים להוציא את הכוח הזה של ההון הגדול, של החברות הגדולות האלה, שזה, והפנסיה זה כבר סיפור אחר לגמרי.
כאן הנושא נורא פשוט, כי ארצי להתייחס אליו. הוא אומר, הביטוח נמצא בידי המדינה ובידי החברה. בחברה החדשה, אין בכלל ביטוח שנמצא בידיים פרטיות.
אבל הוא כן מדבר באלט נוילנד ספציפית על ביטוח לאומי, על רשתות הגנה חברתיות.
דיברת על 5 הגדולות, וזה, כן. וזה ברור. כלומר, החברה דואגת לעצמה.
כן. אחד הדברים המעניינים שקראתי אצל הרצל מאוד הזכיר לי את הדיון של היום, וזה שמצד אחד הרצל הוא מאמין גדול במדע וטכנולוגיה, ורואה את מדינת היהודים בעצם כמדינה שתקום בעזרת המדע והטכנולוגיה ותמנף אותם. מצד שני, וזה הזכיר לי את הדיונים שלנו היום, הוא אומר, טכנולוגיה זה לא מספיק, צריך לוודא שהטכנולוגיה משרתת את הציבור, ולא רק את מי שמממן אותה.
כן, הרצל כותב על זה הרבה, הרבה פעמים ניסו, כחלק ממגמת הטשטוש, להציג איזו סגידה מדומיינת, ממש לא. הרצל הוא מודרניזטור, אוקיי, שרוצה להשתמש בהישגים הטכנולוגיים בשביל לשפר את המצב של האדם העובד. אבל הוא רואה סיטואציה אחרת, בגלל שיש לו כוח מדמה כל כך חזק, אז הוא גם משקיף פני עתיד. אבל הוא רואה איך הטכנולוגיה בעצם הופכת להיות כלי בידי המעמדות השליטים לדכא את הציבור. אז הוא רוצה להשתמש בטכנולוגיה, ששוב, כביטוי למודרניזציה, בשביל להפוך, הוא קורא לזה, להשקוט את הסערה. מה זה להשקוט את הסערה? כי אתה, הוא רוצה לבנות כאן חברה שתשתמש בהישגים של המאה ה-19, לרווחת אותם אנשים שיהיו חלק מהחברה החדשה.
זה נקודה קריטית בעיניי, כלומר, לדעתי הביקורת שלו על הפנסיות שלנו, למשל, אנחנו לוקחים את הכסף שלנו, ומה אנחנו עושים את זה? בונים קניונים בוורשה? כלומר, איך זה עוזר לי? כלומר, הרעיון הזה בכלל, כיום שצועה זה הכל, וזה דבר היחידי שזה היה, זה היה זה אותו. בסופו של דבר, הרעיון של הון הוא לשפר את החיים שלנו, כלומר, להשקיע בכסף הזה, גם אם אולי זה יהיה כמה אחוזים פחות של צועה, בסופו של דבר, אתה חייב שהכסף הזה יושקע פה, ובסופו של דבר, שהחיים שלי פה יהיו יותר טובים. אגב, גם ההייטק, אני חושב שהוא אוהב את כל האנשים הכי מוכשרים בישראל, בסופו של דבר, עובדים על שהפרסומות ירוץ בפסיק קצת יותר אחוז מהיר בתאגידי הענק אלה, אני חושב שגם זה, איך זה עוזר לציבור הישראלי? כלומר, בסופו של דבר, זה נורא חשוב, שההון יעבוד בשבילנו ולא שאנחנו נעבוד בשביל ההון.
אחד הנושאים שהרצל מקדיש על המון באלט נוילנד, זה התיאור שלו על איך עובדים המודלים העסקיים והכלכלה של עיתונות. וכמי שגם נמצא במקצוע, אני נדהם לראות כמה שהוא היה מתוחכם בראייתו, גם לא רק כעיתונאי, אלא גם איך שהוא חושב צריך לממן את זה, ואיך למנוע את ההטיות של עיתונות. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה האופטימיים בשעה האחרונה, יש גם, האלט נוילנד מצד אחד יש המון דברים מאוד מתוחכמים, מצד שני זה רומן אוטופי, ויש שם גם דברים מאוד נאיבים, ועם זה אנחנו נסיים. וזה, אנחנו נותנים המון כוח בידי המדינה, בידי הקואופרטיבים, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אבל מי מנהל את כל הדברים האלה, אחרי שהלעמנו אותם והעברנו אותם לקואופרטיבים, ואז שהוא נדרש לשאלות האלה, שקינגסקורט שואל אותו בספר, אבל איך בדיוק הפוליטיקאים, אנשים שמחזיקים במשרות הציבוריות, איך מוודאים שהם משרתים את הציבור ולא משרתים את עצמם, אז הנה מה שהוא אומר.
יש לנו משרות בשכר ומשרות של כבוד. משרות בשכר בוחרים אנשים אך ורק לפי היכולת המקצועית של המועמדים. אנשי המפלגות מכל סוג כלשהו נתקלים מלכתחילה במשפט מוקדם בריא בצד הכל. פקידים פעילים בכלל אינם רשאים להשתתף בדיונים הציבוריים בכל צורה שהיא, לא כן באשר למשרות של כבוד. לגבי אלה יש לנו עיקרון פשוט. כל הקופץ בראש מסלקים אותו בעדינות. אנחנו משתדלים לגלות את בעלי הזכויות אף במחבואי הענבה הסמויים ביותר, כי בכך אנו רואים ערובה לכך שקהילה יקרה לנו לא תהיה טרף לשאפתנים.
בעצם הוא מדבר על איזה מנגנון שאני לא יודע איך מגיעים אליו, של הפוליטיקה ולמשרות הציבוריות, מגיעים אנשים, רק האנשים שלא רוצים את זה ולא רוצים להתפרנס מזה. וכאן אולי קצת, זה נשמע לנו קצת מוזר, איך אנחנו מקיימים דמוקרטיה עם כל מיני מלאכים האלה שמנהלים את כל הקואופרטיבים ואת כל המשרות הציבוריות.
צריך להגיד שהרצל בנושאים הללו היה לו בעיקר גישושים, מכיוון שהוא היה עסוק בלהניח תשתית עדיין, אם מסתכלים דווקא על ששת הקונגרסים שבהם הוא היה, אז אפשר לראות שהם התנהלו בצורה מאוד דמוקרטית. שוב, ביחס לפני התקופה, וכמובן זכות הצבעה לנשים, ודבר שהיה לא מקובל אז בעולם. הציטוט שקראת והניסיון שלנו להבין מה הרצל חשב, תראה, זה כבר אפלטון והמלך פילוסוף, ועד היום אנחנו... זה שאלות קשות, וזה סוגיות קשות, הסוגיה של המוטיבציה של המנהיגים, איך אפשר לגדר את האפשרות שהם עשו בחירות לא ערכיות, אנטי חברתיות וכדומה. הרצל מודאג מאוד מהדברים הללו, אבל הוא לא מגיע לשלב של, הוא נכון כמו משה רבנו, הוא לא מגיע לארץ המובטחת. אני חושב שאם מסתכלים על כן העשייה שלו באותם שנים מעטות, שבסך הכל צריך לזכור, האיש המיוחד הזה הלך לעולמו בגיל די צעיר,
שחושבים מה הוא הספיק לעשות עד גיל 44, כן, הוא נפטר, 40... נכון? זה מדהים, מבחינת, לא רק מבחינת הקמת הקונגרסים וכל הפעילות הפוליטיות שלו, גם הפעילות האינטלקטואלית שלו, בסך הכל...
וגם בני התקופה ראו בו בתור יצור נעלה. אבל אני אומר, הרבה פעמים, זה כמו עם קארל מרקס, כל אחד יכול לבחור ציטוט. אז גם אם הרצל עשו את זה, כי שוב, כי גם הימין צריך אותו, המרכז, אז כולם צריכים אותו. בסופו של דבר, מדובר על אדם שהוא דמוקרט עמוק, והוא רוצה להשתמש בכלים שהחברה של המאה ה-19 היא העמידה לרשותה, בשביל לשפר את המצבם של ההמונים. זה הדבר המרכזי. עכשיו, לאורך אותם שנים שהוא עוסק בציונות, הוא משנה דעתו בדברים מסוימים, הוא מגיב להתרחשות, אבל הרעיון הוא אותו רעיון יסודי כל הזמן. לנטרל את הגורמים שמפריעים להתפתחות החופשית של היחידים בחברה.
בגלל זה הוא באמת מגיע לו התואר כליברל.
יום שמשתמשים במילה ליברל, אז מכנסים סביבה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה זרמים, אז כסוציאליסט קשה לי עם המילה.
אלי, אתה מסכים איתי שהמשפט הזה שציטטתי, של איך הוא אומר, איך ממנים את הפוליטיקאים ואנשי המשרד, אומר, אולי זה בעצם החולשה של חלק מהתיאוריות של הרצל, שהוא מעביר הרבה כוח לארגונים ציבוריים, אבל הוא לא מסביר לנו איך יהיו שם פוליטיקאים שידאגו לנו ולא לעצמם.
אין ספק. אני חושב שקודם כל זה מאוד מתאים לסוף המאה ה-19, והרצל גם קרא את אדוארד בלמי, Looking Backwards, שזה ספר שבעצם מדמיין את כל ארצות הברית כאיזשהו תאגיד אחד ענק, אבל פחות או יותר מנוהל על ידי איזשהו רשות מדינתית של... אז אפשר להגיד דמוקרטיה, אבל זה לא מספיק. אני כן רוצה להגיד עוד שני דברים. אחד, יש לו עוד אתגר פה, וזה בסופו של דבר הרבה מהרעיונות של הרצל התממשו במחצית השנייה של המאה ה-20, במובן הזה שהיה תקופה משנות ה-40, אמנם לקח מלחמת עולם שנייה, אבל משנות ה-40 עד שנות ה-70, ההון מאוד נחלק, היו מיסים מאוד פרוגרסיביים על התאגידים, כמו שהוא מזכיר. הרבה הלמות, אמנם לא בארצות הברית, אולי ברמות האלה, אבל באירופה. ומה קרה? זה ישרד 30 שנה, ובסופו של דבר הכוחות של ההון חזרו, ובעצם הצליחו לקחת את זה בחזרה. אז השאלה פה גם, מי הסוכנים הפוליטיים שיש להם בעצם את הכוח? והיתרון אחד שיש בסוציאליזם, לפחות שיש להם סיפור שהם מספרים שעובדים יש להם עבודה, ולכן אנחנו יכולים, כאילו, אם אנחנו דואגים לזה שאנחנו לא נעבוד, לא יהיה פה שום דבר. אצל הרצל זה פחות ברור מי המסוכנים הפוליטיים, מי בעצם גם שומר, כמו שאתה אומר, על זה שנבחרי הציבור לא הופכים להיות לרעתנו, וגם שאין דמגוגים, וזה כלומר, אין ספק שיש בו ראייה מאוד נאיבית של מה זה ככה דמוקרטיה וכו'.
כן, אבל הוא מראשוני הקנסיאנים.
יותר מקיינס, כלומר, לוקח את זה אפילו יותר רחוק בעיניי, אבל כן.
יפה, אדם רז ואלי קוק, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. אני מקווה שבכנס הבא של ההסתדרות הציונית, הקקל והסוכנות, ישמיעו את הפודקאסט הזה, אבל נדמה לי שזה לא יקרה, אז אנחנו נצטרך עדיין להפיץ אותו בדרכים יותר מקובלות. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה למאיה בן ניסן על העריכה המורכבת של הפרק הזה של הפודקאסט. תודה לאסף פרידמן המפיק. כמובן שקטעי הקריינות לא היו באמת בקולו של הרצל. את ההקלטות האלה אין בידינו בשלב זה, אלא קריינות של ערן אביגל. תודה רבה לשני ההיסטוריונים שהצטרפו אלינו היום, אלי קוק ואדם רז. תודה רבה להרצל על רעיונותיו הכלכליים ועל המדינה שחזה. גם אם הרבה דברים יתקלקלו כאן בדרך. להתראות בשבוע הבא.